כל חי אונליין 93fm.co.il.
לילה טוב ושלום רב באולפן אריאל שרפר. נשיא ועידת רבני אירופה ורבה של מוסקבה הגאון הרב פנחס גולדשמיט הביע דאגה מהתחזקות הימין הקיצוני במדינות אירופה בעקבות בחירת דונלד טראמפ לנשיא, אותה הגדיר משנה סדרי עולם. לדבריו, אף על פי שטראמפ הוא ידיד העם היהודי וישראל ואב לבת יהודיה, בכל זאת הימין הקיצוני באירופה התחזק על ידי בחירתו, ויש חשש שהדבר יוביל לריבוי הנישואים לחוקק חוקים המגבילים את חופש הדת, כדוגמת איסורי שחיטה, מילה וחיפה. הרב גולדשמיט הבהיר כי ועידת רבני אירופה ערוכה, מוכנה ונחושה להילחם על זכויות הדת של היהודים בכל המדינות. יצוין כי אחד מאישי הציבור הראשונות שהזדרזו לברך את דונלד טראמפ על בחירתו הייתה מנהיגת הימין הקיצוני בצרפת מרין לפן. דובר הבית הלבן הצהיר הערב כי נשיא ארצות הברית ברק אובמה מקווה להמשך המסורת האמריקנית, לפי האנשי הממשל לא משתמשים במערכת המשפט כדי לנקום ביריביהם. הדברים נאמרו על רקע הצהרת הנשיא הנבחר דונלד טראמפ במהלך מסע הבחירות שלו, לפיהם בכוונתו לבצע חקיקה שתביא למאסרה של יריבתו הילרי קלינטון בשל פרשת הדואר האלקטרוני שכזכור הסתיימה בלא כתב אישום נגדה. בנוסף, הבהיר הבית הלבן הנמצא עדיין תחת ממשל אובמה כי ארצות הברית תמשיך להיות מחויבת להסכם הגרעין עם איראן ולמסקנות ועידת האקלים בפריז. מנגד, מנהיג הרוב הרפובליקני בסנאט מיץ' מקונל טען בעקבות ניצחון טראמפ כי ביטול רפורמת הבריאות של הנשיא אובמה נמצא בעדיפות גבוהה. הנשיא הנבחר דונלד טראמפ קיבל היום הזמנה לבית הלבן לפגישה עם הנשיא אובמה שאמורה להתקיים ביממה הקרובה לצורך הכרת מקום עבודתו החדש לארבע השנים הבאות. טראמפ הקים צוות פעולה לגיבוש ממשלו והכנה להשבעתו הרשמית לנשיא, ואף קיבל תדרוך נשיאותי ראשון בדרך לתחילת כהונתו הרשמית בתאריך הקבוע 20 בינואר בעוד כ-40 ימים. המפסידה בבחירות, המועמדת הדמוקרטית הילרי קלינטון, שזכתה ברוב המדינות הגדולות בארצות הברית, אך הפסידה בשל ניצחונו של טראמפ במדינות הקטנות ובשל זכייתו ברוב קולות האלקטורים, הביעה אכזבה מהפסדה הכואב, והודתה שנוכחה לדעת כי אמריקה סובלת מפילוג עמוק. קלינטון הצהירה בנאומה כי טראמפ הוא הנשיא הנבחר, ויש לכבד זאת, לקבל אותו בראש פתוח ולתת לו הזדמנות להנהיג, וקרא לתומכיה להמשיך להיאבק על מה שהם מאמינים בו. את הידיעות מסר כתב חדשות החוץ, שלמה ריזן. צבא סוריה הזהיר את ישראל מפני תוצאות תקיפה נוספת בשטח הסורי, והבהיר את נחישותו להמשיך במלחמה נגד כלי השרת הטרוריסטים של ישראל, כהגדרתו. תקיפת צהל שבוצעה היום בשטח סוריה של איתנת גורמים בצבא הסורי, השמידה משגר רקטות וגרמה לנזק נוסף, באה בתגובה לנפילת פצצת מרגמה שזלגה מהירי בסוריה לשטח ישראל, ולא גרמה לנפגעים או לנזק. נשיא איראן רוחני הצהיר כי הסכם הגרעין עליו חתמה ארצו עם מעצמות המערב לא יבוטל על ידי ממשלה אחת. רוחני יוסיף וטען כי בשל המנהיגות השגויה כהגדרתו נחלשת ההשפעה של, על העולם של ארצות הברית, ולדבריו תוצאות הבחירות לנשיאות מעידות כי המחלה וחוסר היציבות שלה תימשכנה זמן רב. איראן הצהירה כי תוציא משטחה נוזלים המכונים מים כבדים, מתגובה לדוח של הסוכנות לאנרגיה אטומית שקבע כי השימוש במים הכבדים באיראן מהווה הפרה של הסכם הגרעין. שגריר ישראל באום דני דנון אמר הערב בקול חי כי ישראל ממשיכה לעקוב אחר כל ניסיון להפרת ההסכם ומדווחת על כך לבעלות בריתה. התחזית מיד.
בחסות לאומית שירותי בריאות, מתחסנים נגד מחלת השפעת ללא עלות וללא קביעת תור ועוברים את החורף בשלום. הגזונטר וינטר.
הלילה ומחר ירידה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף ובשפלח, יוסיף להיות חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. בשישי מעונן חלקית עם ירידה נוספת של הטמפרטורות, בשבת צפויה התחממות קלה ובמישור החוף ייתכנו רוחות צפוניות ערות. ביום ראשון לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
בחסות לאומית שירותי בריאות, מתחסנים נגד מחלת השפעת ללא עלות וללא קביעת תור ועוברים את החורף בשלום. הגזונטר וינטר.
בעד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה. כל חי תמיד איתי. נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
ערב טוב לכל המאזינים. אנחנו את התוכנית שלנו היום באופן חד פעמי, נעשה ללא טלפונים של מאזינים, אלא בפתיח נתייחס לנושא הזהויות המשתנות של האדם, ולאחר מכן ייגע במספר שאלות שהגיעו במהלך החודשים האחרונים דרך הפקסים והמיילים. אנחנו נפתח עם נושא הזהויות המתחלפות של האדם במהלך שלבי החיים שלו. במהלך החיים, האדם מאבד הרבה מאוד דברים. לפעמים זה מקום עבודה, לפעמים זה מעמד, לפעמים זה חלילה אדם קרוב, ולפעמים אדם מאבד את הזהויות בחיים שלו. אם לדוגמה, לילד קטן ישנה זהות של אני מפונק ומקבל מה שאני רוצה מההורים, ואז הוא מגיע לחברה ופחות מעניקים לו, מבלי שהוא מעניק ונותן בתמורה, אז הוא בהדרגתיות מאבד את הזהות של המפונק, הוא מתחיל להיות זהות של אדם בוגר ואחראי, ולפעמים הוא ימשיך להיות המפונק בבית, והאחראי והבוגר מחוץ לבית, כי בתוך הבית הוא יתרגל שכאשר הוא יהיה מפונק הוא יקבל מה שהוא ירצה, ובחברה הוא מבין שהזהות הזו כבר לא מתאימה, לא יעילה ולא נכונה. אם כן, בהדרגתיות הוא מאבד את הזהות של המפונק, הוא מתחיל להיות זהות של בוגר ואחראי למעשיו. הוא מאבד זהות ישנה בשביל זהות חדשה. לפעמים זה טוב ומבורך. לפעמים האדם מסרב לאבד את הזהות הישנה שהייתה טובה בשעתה, אבל כבר לא טובה להווה של האדם, למערכת החיים החדשה שהאדם התגלגל אליה בצורה זו או אחרת. אם ניקח לדוגמה את אותו ילד קטן שמסרב להתבגר בחברה ולקחת אחריות על החיים שלו, הוא יגיע לחברה עם הזהות הישנה שלו, והוא לא יאבד את הזהות הישנה, אבל הוא יאבד את החברה, את החברים שאיתם הוא חי, ובחברתם הוא נמצא. הם לא ירצו את חברתו, הם לא יהיו חברים שלו. ולכן, טוב ונכון, בהרבה מאוד מקרים של החיים, לנטוש זהות שהייתה מתאימה לעבר, ולהתקדם לקראת זהויות חדשות. כמו שחזל אומרים במשנה, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, 15 לתלמוד, 18 לחופה, 20 לרדוף, וכך בהדרגתיות האדם עובר עוד שלב ועוד שלב במהלך החיים שלו. בכל תקופה האדם משנה את הזהות שלו. בכל שלב בחיים אנחנו בונים לעצמנו זהות מסוימת שהיא טובה לשעתה, אבל היא יכולה להיות הרס לקראת המשך החיים. בגיל הנאורים לדוגמה, הילד, הנער, מרגיש חופשי, משוחרר יחסית, וזה מה שעוזר לו להתפתח ולהכיר עוד ועוד חברים, להרחיב את מעגלי ההתפתחות שלו. יחד עם זאת, כשהוא מתחתן וחייב להיות הרבה יותר אחראי, לפעמים זה מתנגש עם הזהות שהוא הכיר בגיל הנאורים. הוא זוכר את עצמו חופשי בזמנים ובשעות שלו, בצורה יחסית למי שהוא כיום כמבוגר ונשוי, וזה מקשה עליו. הוא מרגיש מאוים מהמקום החדש שבו הוא נמצא. הוא מכיר את עצמו איך שהוא היה בעבר חופשי, פועל כמו שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, ופתאום, כיום, הדברים שונים. זהות חדשה בשבילו, מתי יוצא, מתי חוזר. ובכך, הוא מרגיש מאוים מהזהות החדשה. יש עוד דוגמה. לדוגמה, משבר אמצע החיים. האדם האמין שהוא יהיה צעיר לנצח, שהוא יהיה צעיר ומצליח כלכלית. ואז בהדרגתיות הוא מתחיל להרגיש שהגוף לא פועל כמו בעבר, שהוא נעשה מבוגר יותר, שהילדים כמעט מתחתנים, והוא לא הצעיר שהוא חלם להיות, ואז מתברר שהוא לא יהיה צעיר לנצח, ואז הוא במשבר. האמונה שלו, הזהות שלו, שאני אדם צעיר וכזה אהיה, אני צעיר ומוצלח, הזהות הזו, האמונה הזו כבר לא במציאות. ואז הוא מרגיש שהוא מאבד את עצמו, הוא לא מוכן להאמין לזה, ואז הוא לוקח משכנתה, הוא קונה רכב ב-400,000 שקל, לא בגלל שחסר לו רכב, אלא הוא מחפש רכב שבמוח שלו מחובר ל-אני צעיר. רכב שמסמל, אני עדיין צעיר. ובכך האדם הזה מנסה להיאחז בקרנות המזבח של הזהות הישנה. הוא מטריס נגד השינוי. האדם הזה לא מצליח להכיל את הזהות החדשה שהוא הולך להיות. ובהדרגתיות יכול להיות שהוא מתבגר, והוא לא צוחק כל כך מהר, פחות מחייך, עם שקיות מתחת לעיניים, עם קמטים במצח. הוא מפחד מהשינוי. הוא מתעקש להיות צעיר, אבל כל יום שעובר מוכיח לו את ההפך מזה. כנער צעיר, אם הוא היה שותה קפה, לא הייתה לו בעל ירדם. כעת עם קפה לפני שינה, עד 2 בלילה, הוא לא יושן. פעם, אם הוא היה אוכל אוכל לא בריא, הוא לא היה מרגיש כל כך רע. כיום הוא אוכל אוכל לא בריא, וקלקול הקיבה נותן את אותותיו בגופו. אז בהדרגתיות האדם מבין שהוא לא הכי מושלם, לא הכי חכם, לא הכי יעיל, לא האדם שיציל את העולם. ממחלות, ממגפות, מבעיות, הוא לא יהיה האדם. שיהיה צעיר כל הזמן, ובן תמותה עם הרבה מגבלות. ואז בדרך הטבע, בהדרגתיות, האדם מבין ומפנים שהמצב לא יהיה כמו שהיה בעבר. ואז לפעמים רחמנה ליצן העוררים שלא נפטרים, המחיצה האחרונה בינו לבין המוות נפרצה. הוא יודע שהוא הבא בתור. זו שאלה של זמן. כל זה יכול להיות רע. אבל מצד שני, אנחנו מאבדים את הנאיביות שלנו. כשאנחנו מתבגרים, כשאנחנו מבינים שהעולם הוא זמני, אנחנו מאבדים את האשליות ומקבלים במתנה את שיקול הדעת, את החשיבה העמוקה על החיים. כמו שאומר האור החיים הקדוש, שהמוות הוא טוב מאוד. למה חז"ל אומרים על המוות שהוא טוב מאוד? בגלל שהוא עוזר לאדם להבין ולהפנים שלא חיים לנצח, אומר האור החיים הקדוש. ולכן גם מהמקום הזה האדם מתמקד בדברים החשובים באמת. כי אם האדם היה חי לנצח, הוא יכל לחיות חיים שלמים לנצח, ולא לבחור בחיים איכותיים, טובים ורוחניים. למה? כי אין מחיר שהוא משלם אם הוא חי חיים לא שלמים, לא מושלמים. אין מחיר שהוא משלם על החיי שעה שהוא בוחר לעצמו, כי הוא חי לנצח. מהרגע שאדם יודע שהוא לא חי לנצח, הוא מודע יותר, בוגר יותר, אחרא יותר. הוא בוחר לעצמו את הזהות המתאימה לו. לכן אומר האור החיים הקדוש, המוות הוא טוב מאוד, כיוון שהוא שם את האדם במעין אילוץ של תבחר את הדברים הנכונים והטובים, כי אתה לא חי לנצח. כך מסביר האור החיים הקדוש, שכל זה שייך רק אחרי עץ הדעת. לפני עץ הדעת, שלא היה יצר הרע, האדם באופן טבעי היה בוחר בטוב. אבל אחרי חטא עץ הדעת, שהאדם לא באופן טבעי בוחר בטוב, הוא זקוק למוות. כי המוות, חוויית המוות, יוצרת מעין אילוץ שכמעט ומכריח את האדם להגיע למצב של יותר שיקול דעת, של יותר חשיבה, יותר בחירה בחיי עולם מאשר חיי שעה. מהרגע שאדם יודע שהוא לא חי לנצח, הוא מודע יותר, בוגר יותר, אחראי יותר, הוא בוחר לעצמו את הזהות המתאימה, לא של מי שבוחר בחיי שעה, אלא של מי שבוחר בחיי עולם. לא מי שמחפש את העוללות מעבר לפינה, אלא את השמחה לטווח הארוך. זה לא אומר שבהווה הוא סובל, אך זה כן אומר שבהווה הדגש והמרץ הוא סביב דברים בעלי משקל. אם אדם לומד מקצוע מסוים, זו פעולה שהוא עושה למען העתיד שלו, מה שמבטא את המימד הבוגר שבו. יחד עם זאת, הוא עושה את זה בשמחה ובמרץ, כלומר הוא מרגיש טוב עם העשייה גם בהווה. כך מסביר הרב הירש את הברכה של שבט יהודה ושבט דן, גור אריה. אריה מסמל את הבוגר והשיקול הדעת, והגור מסמל את מרץ הנאורים. גור אריה זה השילוב של שניהם יחד, החזון של הבוגר ומרץ הנאורים של הצעיר, גור אריה. כל זה כשזה קורה בצורה בריאה, אבל אם זה לא בריא, אז זה יכול כבר לפגוע באדם. האדם לא מוכן לעשות שינוי בזהות שלו, האדם לא מוכן להתבגר, הוא לא בשל להתפתח, הוא לא מאמין שהוא מתבגר, הוא מתעקש להישאר צעיר, הוא ממשיך בסגנון דיבור כמו צעירים, הוא ממשיך להיות עסוק בדברים חסרי משמעות. הוא יכול להשאיר את בני הבית בכל מיני מצבים של לחץ, כעס. הוא יצא מהבית בגלל שהוא באופי, הוא בזהות של צעיר שהוא לא לוקח אחריות, הוא לא רואה את עצמו כבוגר. הוא עדיין מכיר את עצמו כילד. הוא מסרב להכיר בשינוי שבחיים. הוא מתעקש באשלייתו להישאר צעיר. הוא מסרב לקחת אחריות, מסרב לעזור לסייע לבני המשפחה. הוא אוהב לשבת על הספה ולהיזכר מה היה, איך היה. החלום שלו זה להסתכל באלבום התמונות ולהיזכר כמה יוזם יומרני וחזק הוא היה כשהוא היה צעיר. הוא עוד עלול לומר על החברים שאיתו בתמונה, חבל, חבל החברים האלה, איך הם לקחו את החיים ברצינות? זה הלך ללמוד מקצוע, זה הלך לחוץ לארץ לעבוד, זה לומד בכולל כאברך כל החיים. איזה אנשים רציניים, חבל. הם לא מבינים איך לחיות את החיים, הם לא יודעים מה זה להישאר צעיר לנצח, חבל על דעבדין ולא משתכחים. כך הוא משלה את עצמו שהוא הצעיר הנצחי והחכם שיודע לחיות את החיים. והאשליה מחזיקה מעמד עד שבהדרגתיות. הוא כבר מתחיל להיות מכור לגיל הנעורים. כל מה שמסמל זקנה הוא סולד מזה. הוא עוד עתיד להתעקש שהבת שלו לא תתחתן. הוא יאמר שהיא צעירה מדי. אבל המניע האמיתי זה בגלל שאם יהיו לו נכדים, זה ינפץ את החלום, את האשליה, להישאר צעיר לנצח. הוא לא רוצה רוח צעירה בחיים, הוא מכור לגיל הנעורים, הוא רוצה להיות צעיר, רק על זה הוא מדבר, בזה הוא עסוק, הוא לא רוצה רוח צעירה מדי פעם. הוא עוד עלול לומר שהוא נגעל מזקנים, מההליכה שלהם, מהקצב האיטי שלהם. הוא עוד עלול להמציא אידיאולוגיה, המתת חסד. לא תמיד בגלל שהוא אוהב את האחרים, הוא מחפש לעשות להם טובות. מעניין שלפני הגיל הזה של המתת חסד הוא לא חשב על הרבה חסד לעשות להם כשהם היו צעירים או לגבי חולים סופניים כאשר הם היו בריאים. בכל אופן כעד כשהוא רואה זקנים או חולים סופניים זה מטריד אותו, זה מזכיר לו מה שהוא מאמין שהוא לעולם לא יגיע לשם. לא החולה מטריד אותו, לא הזקן מטריד אותו, הוא מוטרד מעצמו, מהזהות שלו, מחוסר היכולת שלו להתמודד עם סופיות האדם. הוא מרגיש שזה מאיים עליו, לכן הוא יכול להמציא אידיאולוגיה שלא בטוח נובעת מהערכים של עשיית חסד עם הזקן או עם החולה הסופני, אלא עשיית חסד עם עצמו, עם האשליות שלו, שלו זה אף פעם לא יקרה. וכך הוא בורח מהמציאות. כמה שפחות יהיו חולים וזקנים, וכך העולם יהיה עולם חלומי. תרתי משמם. כך הוא משלה את עצמו. הוא גם מוכן להיות אמיץ ולומר ולחתום שגם אם אני חלילה אהיה חולה, כך הוא אומר, אז תעשו לי אותו דבר. הוא מדבר על עצמו, על המתת חסד שהוא מוכן לעצמו לעשות. אולי נאמר שהאדם הזה אידיאולוג גדול, הוא מוכן למסור את נפשו למען האידיאולוגיה. לא בטוח. מאוד יכול להיות שהוא מוכן למסור את נפשו בגלל הפחד. הוא מפחד איך יראו החיים כשהוא יבין, יפנים את העובדה ואת הזהות שלו, שהיא לא זהות נצחית, שגם הוא רק זמני. לכן מה שהוא מוכן לחתום על המתת חסד, זה לא מגיע מעודף אומץ, לא פעם זה מגיע מעודף פחד מהמפגש עם המוות. זה לא בגלל שהוא דואג לקופת המדינה, למצב הכלכלי של המדינה ועל סל התרופות היקר שהולך ועוזל אל הזקנים והחולים הסופניים, אלא בגלל שהוא לא רוצה לראות את עצמו בזהות הזו של האדם הלא צעיר, הלא מוצלח, הלא בריא, הלא מושלם. ישנו עוד מושג שנקרא מחלות פסיכוסומטיות, כלומר מחושים ומחלות גופניות שיש לבני אדם שהמקור שלהם הוא נפשי. הם לא מצליחים לעכל שהם מבוגרים, שהם תלותיים, שהם פסיביים, שהם לא מושלמים. הם לא יכולים להכיל את זה. ואז הם מנסים להסתיר את זה מעצמם. וזה צף ופורץ. איך? על ידי מחלות פסיכוסומטיות. אנשים שלא משלימים ולא מעכלים את שינוי הזהות שלהם, יכולים לסבול עם מחלות גופניות. הנפש שלהם לא יכולה לשאת את השינוי החדש בזהות שלהם, עד כדי כך שהנפש, כמו היינו אומרים, אומרת, זה לא אני הנפש מוגבלת, אלא זה הגוף, הוא חולה. לגוף יש בעיות בלב, לגוף יש סרטן, לגוף יש אולקוס. ובכך האדם מצליח להדחיק מעצמו בעיות אמיתיות. על ידי שהוא משליך אותן על הגוף שלו. לגוף יש בעיות, אבל לא לנפש. מה שמעניין, אחרי שעובדים עם האנשים האלה, והם מתחילים להפנים שהם מבוגרים וכבר לא צעירים, המחלה מאבדת מהעוצמה שלה. עוד נקודה. אדם יכול להיות בגיל מבוגר ולהיות עסוק באומנות ובלימודים ובשפע פעילויות שעוזרות לו להשכיח את עצמו, את הגיל שלו, את הזהות המשתנה. נהדר לעשות פעילויות ויכול לעזור לנפש. השאלה היא המינון. אם האדם כבר לא נמצא עם המשפחה, אלא רק בפעילויות, זה לא תמיד תרפיה באומנות, לפעמים זוהי בריחה באומנות לאומנות. הוא בורח מהחיים. הילדים, הנכדים מול העיניים שלו, הם גדלים, הם מתפתחים והוא מפספס את הכל. נפשית הוא לא מוכן להקל את שינוי הזהות שלו. במקרים קיצוניים אפילו, הורים מקנים בילדים שלהם. ומה שאמרו חז"ל, שאדם לא מתקנה בבנו ובתלמידו, זה אם הוא אדם, אבל אם הוא לא אדם, אז הוא כן מתקנה בבנו. אדם שלא גמיש למציאות, ולא פתוח לשינוי הזהות, הוא לקראת משברים בחיים שלו. פגשתי פעם מישהו שכשההורים שלו נפטרו, הוא עזב את העבודה וחזר לביתו, וכמעט לא עשה כלום. הוא היה בזהות של הילד הטוב של ההורים שלו, המרצה של ההורים שלו. ביום שבו נפטרו ההורים שלו, אז למרות שהוא כבר היה נשוי עם ילדים, הוא עזב את העבודה, הוא חזר לביתו עם מצב רוח מדוכדך, והוא המשיך עם זה חודשים, כי הזהות שלו זו הזהות של הילד המרצה של ההורים שלו. הוא איבד את ההורים, הוא איבד את הזהות של הילד המרצה, הוא איבד את הצורך מול ההורים להיות הבסדר. ועוד נקודה מעניינת שהייתה בו, הוא האמין שאם יש לו הורים, אז זה אומר שהוא מוגן. תמיד יש לאן לחזור ומה לעשות. אבל בזמן שההורים שלו נפטרו, התברר לו שהוא חלש כל כך בלעדיהם, שהוא נשבר רגשית, הוא חזר לביתו. מצד שני, יש בני אדם שבגיל 40 ו-50 הם נעשים רגועים ושלווים יותר, בגלל שהם חווים את המציאות בצורה פרופורציונלית יותר. כמו שהרבה מקרים מראים שרוב האנשים בגילאים האלה כבר פחות דואגים, כי אם האדם בגיל 20, 30 ובגיל של לרדוף ולהשיג עוד ועוד כוח, בגיל 40 הוא כבר יותר בגיל של בינה. זה לא רק מוח חכם יותר, זו זהות ותפיסה של עצמו כאדם שכלי יותר, שלב יותר, בוחר יותר, עם יותר שיקול הדעת. לפעמים יש עוד הרבה מקרים שהם שינויים לטובה. יש אנשים שכשהם היו קטנים, אז הם הרגישו שאסור להביע רגש, ולכן הם נמנעו מיצירתיות, מיוזמה, מאמץ, הם נמנעו מלהביע רגשות. כך הם הבינו שהרגש אסור להביע. לא משנה אם הדמויות הסמכותיות התכוונו להעביר את המסר הזה או לא, אבל כך הילדים חוו, הרגישו, הבינו והפנימו. על בסיס זה הם נעלו את הרגשות שלהם, ובהדרגתיות האדם משנה את הזהות שלו, את התדמית שלו על עצמו. ואז במקום להיות סגור רגשית, הוא נעשה יותר ויותר פתוח רגשית, הוא נעשה אמיץ יותר, יוזם יותר. היחס שלו לאנשים השתנה, הזהות שלו, התפיסה שלו את עצמו השתנתה, והוא גילה בתוכו, בהדרגתיות, יותר ויותר, יכולות רגשיות והתנהגותיות חדשות. אנחנו בעזרת השם נצא להפסקה ולאחר מכן נחזור. כשנחזור, נתייחס לשאלות שהגיעו אלינו בתקופה האחרונה, דרך הפקסים, דרך המיילים, וננסה להתייחס אליהם. הפסקה, ובעזרת השם, מיד לאחר מכן חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
לאבא שלי יש מסעית, יש לילות שהוא הולך לישון אפילו לפניי. הוא אומר, איתי, אבא הוא מוביל בטוח, ולפני כל הנסיעה חייב לנוח.
נהג מסעית, העייפות היא האויב הכי גדול שלך. היא פוגעת ביכולת התגובה שלך ועלולה לסכן אותך ואת הסביבה. לכן, צא לדרך רק לאחר שצברת שינה טובה ומרעננת. כי מוביל בטוח, נוהג באחריות. חושבים
חיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה. rsa.gov.il
המרכז להכשרה מקצועית מבית רטורנו מזמין אתכם להצטרף לקורס משולב של מדריכי רכיבה טיפולית ומערבית. הקורס המשולב מקנה תעודת מדריכי רכיבה מערבית על פי חוק הספורט ותעודת מדריכי רכיבה טיפולית המוכרת בכל קופות החולים. אין צורך בידע מוקדם. קורסים נפרדים לגברים ולנשים. לפרטים 02-999-8244 שלוחה 8. 02-999-8244 שלוחה 8. ההרשמה בעיצומה. רק בקמפוס החרדי של אוניברסיטת בר אילן, לימודי תעודה פותחים דלתות בתעסוקה. קורס בניהול יחסי ציבור או קורס בניהול שיווק דיגיטלי בארבעה חודשים בלבד. ימים אחרונים לרישום, 03-738-4272. מהרו להירשם.
עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה, שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו, כוכבית 3414.
בלק פריידיי אוטלט במחסני חשמל, מחסלים את כל העודפים והתצוגות של שנת 2016. אחד ללקוח, אין מחירה סיטונאית. בלק פריידיי אוטלט, עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
משרד מרועד קומפלט החל מ-600 שקלים לחודש? חייג לנדלניסט, 03-910-8050, 03-910-8050.
שחיינו!
שחיינו וקיימנו.
אחרי 30 שנה, אהרון סיטבון באלבום סוחף ומרגש. עכשיו בחנויות המובחרות.
הדרן, חייג ותעבור, 0722-555588, הדרן.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטו 12 של חבורת תרי"ג.
אני מאוד מצטער שאני מפריע, אבל אין לי ברירה, זה פיקוח נפש. אלו לא מדבקות תמימות, המדבקות האלו עבות יותר ממדבקות רגילות, בגלל שהן מכילות אבקה.
אבקה? בתוך המדבקה? איזו אבקה?
אבקה רעילה. מסוכנת, היא מכילה נגיף קטלני.
מה זה דיבור?
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות. למנויים חייגו 0722-79-6666.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
חזרנו אליכם המאזינים, וכעת נרצה להתייחס לשאלות שקיבלנו. שאלה שאחד ההורים שואל, שאלה חשובה מאוד, האם הדוגמה האישית של ההורים היא מספיקה על מנת שהילד לא יגיע לידי נשירה? זו השאלה. התשובה היא, דוגמה אישית יכולה להיות דבר נהדר, אבל לפעמים צריך לשים לב שדוגמה אישית יכולה גם לפגוע, וננסה להסביר למה. נהדר וחשוב מאוד לדבר על מעלת התורה, מעלת התפילה, מעלת המצוות, וגם להראות דוגמה אישית. יחד עם זאת, לומר שתורה, מצוות זה חשוב, נהדר. להראות דוגמה אישית, נהדר. אבל אחד הדברים החשובים זה להראות לילד לא רק שתורה זה דבר חשוב, אלא התורה שלך היא דבר חשוב. לא רק שתפילה היא דבר חשוב, אלא התפילה שלך היא דבר חשוב. לא רק שמצוות זה דבר חשוב, אלא המצוות שלך הן חשובות. והנפקמינה היא גדולה מאוד, אם רק מראים דוגמה אישית, או מראים שהעשייה שלך היא בעלת משקל ובעלת חשיבות. אם אני מתרכז בדוגמה האישית, לפעמים אני יותר מדי שם דגש על הדוגמה האישית, ולפעמים גם כן ההורי יכול קצת לחוס, למה הוא לא מסתכל עליי עכשיו? למה הוא לא רואה שקמתי בנץ? למה הוא לא רואה שהתפללתי כל כך יפה? דווקא הפעם שאני לומד עם חברותה בכזה מרץ, כזה התלהבו, דווקא הפעם הוא לא רואה אותי. וזה נכון, זה לשם שמיים, זה לשם חינוך הילד, הוא באמת רוצה שהילד יראה דוגמה אישית. הכוונה היא כוונה אמיתית, לשם חינוך הילד. יחד עם זאת, לפעמים כשאדם שם יותר מדי דגש רק על הדוגמה האישית, הוא יכול להיכנס למצב של לחץ, מתח, תסכול, למה הוא לא רע, איך הוא לא רע, למה הוא לא למד. עד שיכול יום אחד עוד לצעוק ולהתעצבן אחרי שהוא צבע הרבה כעסים ותסכולים, למה אתה לא רואה איך אני מתפלל? למה אתה לא לומד כמוני? ואם הוא טיפה יותר אלגנטי, אז הוא לא יעשה את זה דרכו, אלא עקרת הבית, עיקרה של בית, זו האישה, היא מבינה את מצוקתו של בעלה, היא מבינה את המאמצים שהוא עושה בשביל להראות דוגמה אישית, ואז היא תגיע ותכעס על הילד, למה אתה לא רואה כמה הוא לומד, כמה הוא מתאמץ, כמה הוא משקיע, למה אתה לא כמו הוא? ובאמת, ההורה יום יום מכוון ללמוד בזמן שהילד יראה אותו, להתפלל עם כוונה כשהילד רואה אותו, ובאמת הוא מתכוון לשם תועלת וחינוך הילד, הוא באמת מאמין בערכים של תורה ומצוות, הוא באמת מרגיש שזה הדבר החשוב ביותר בעולם, הוא באמת רוצה את זה, וכל כך רוצה את זה, עד כדי כך שהוא רוצה שהילדים שלו ירצו את זה. ולכן הוא משקיע כל כך בדוגמה אישית, כי הוא מאמין שהדוגמה האישית זה הכלי הטוב ביותר לחינוך הילד, ולעזור לו להפנים את הערכים החשובים כל כך של תורה, מצוות ויראת שמיים. דוגמה אישית, דבר נהדר, דבר חשוב, חובה שיהיה. יחד עם זאת, חשוב שהילד לא רק יראה דוגמה אישית, אלא יראה שהאישיות שלו היא מספיק חשובה. על ידי כך שמשבחים אותו, מחזקים אותו, מעניקים לו תשומת לב לתורה, לתפילה, למצוות שלו. כלומר, לא מספיק רק דוגמה אישית, אלא אני לומד, והילד רואה איך אני לומד, אבל אז כשהוא לומד, הגיע הזמן לשמר את העשייה שלו, לשמר את הזהות שהוא מתחיל לבנות לעצמו, זהות ואישיות של בחור שיושב ולומד תורה, מקיים מצוות, מתפלל, זה הזמן לחזק, זה הזמן להתעודד, זה הזמן להטות אוזן, לשמוע ולהראות לו כמה אנחנו אוהבים את זה, להראות לו את הנחת רוח שיש לנו כשהוא לומד, כשהוא מתפלל, כשהוא מקיים מצוות, כשהוא אומר ברכה בכוונה. אז אנחנו לא מחזקים רק את התורה והמצוות שלנו, לא רק את הדוגמה האישית שלנו, אלא אנחנו עוברים מתחום ההורים אל תחום הילדים. מה טוב אצלך? איך אתה מתחבר לתורה? איך אתה מתחבר למצוות? איך אתה מתחבר לכל מערכת עיריית שמיים? איך? על ידי כך שאני מחזק את הזהות שלך, את האישיות שלך, ואיך מחזקים? עידוד, מחמאה, מחזקים אותו. לא רק שהוא מרגיש חשוב, אלא שהתורה והמצוות שלו הן חשובות, הן בעלות משקל, ולא צריך לעשות משחק ולא צריך לעשות הצגה. זה באמת כך. התורה והמצוות של הילד הן חשובות יותר מכל מה שקורה כאן בעולם. כל העולם כולו נברא בשביל תורה ומצוות. אנחנו לא צריכים לעשות הצגה ולעשות כאילו אנחנו מהננים בראש ומתרגשים מכך שהוא לומד תורה או מכך שהוא מתפעל בכוונה. לא צריך לעשות כאילו, צריך לעשות באמת. באמת זה סיבה להתרגשות. זו באמת סיבה לחוויה חיובית. זה באמת העושר הגדול ביותר שיכול להיות לנו. כשילד יהודי, כשילדה יהודיה, מקיימים את התורה ואת המצוות. אנחנו לא אמורים להתאמץ ולהראות שזה מכובד, יקר וחשוב. אנחנו פשוט צריכים רק להפגין את הרגש שאמור להיות טבעי בתוכנו, לאור הערכתנו ואהבתנו, את כל מערכת התורה והמצוות. זה החיים שלנו, חיי עולם נטע בתוכנו, התורה והמצוות, בכך שאני מראה לו את החשיבות שלו, לא רק כילד, אלא כמי שמקיים תורה ומצוות, הוא מזדהה עם הזהות של אני אדם שמקיים מצוות, אני אדם שלומד תורה, אני בחור שיושב ולומד, אני בחורה שמקפידה על קלה כבחמורה. אז זה נהדר שתהיה דוגמה אישית, יחד עם הדוגמה האישית חשוב שיהיה גם את הדגש על התורה והמצוות של הילד בעצמו. ודעתינן להכי, אם כבר הגענו לנקודה הזו, אם אפשר לפתוח עוד קצת את הנקודה הזו, לא פעם יש לילדים, נערים, משברים אלה ואחרים בגילי הנאורים, והדבר יכול להפיל אותם. ולא פעם הורים מגיעים למנחי הורים, ליועצים, והם שואלים אותם מה עושים. במילים אחרות, על איזה כפתור לוחצים. ולא תמיד יש את הכפתור הנכון שלוחצים והבן אדם משתנה. עוד יבוא יום שאולי בני אדם יהיו רובוטים, אז הכפתורים באמת יפעילו את בני האדם. אבל עד התקופה הזו, בינתיים, אנחנו עדיין בני אדם, ובן אדם הוא מורכב ממערכת שלימה של רגשות, כמו שאנחנו יודעים על עצמנו, לפעמים אנחנו כאנשים בוגרים מרגישים דכדוך, מצב רוח ירוד, ואז אנחנו מתעודדים. פעם האדם מתעודד כי אומר לעצמו, אם יראו אותי במצב רע, אז יצא עליי שם רע. פעם זה מפחד העונש של החברה, הקהילה. פעם אחרת זה בגלל אהבת הדברים שהאדם עושה, ואז יש לו מוטיבציה, מרץ לעשייה, להתקדמות קדימה. פעם זה מכוח הרגל. פעם זה בגלל שהוא באמת מאמין שמה שעושה חשוב, יעיל וערכי. במילים אחרות, אין דבר אחד שמפעיל את האדם בכל אורחות החיים שלו. פעם זה פחד מעונש, פעם זה אהבת השכר, פעם זה התחברות והזדהות עם מה שהאדם עושה. כל מיני גורמים מחזקים את האדם בכל מיני תקופות בחיים שלו. כך הם הדברים לגבי האדם הבוגר, כך הם הדברים לגבי המתבגר. מה ששומר את הנער במסגרת ועוזר לו לבחור בחיי עולם, ולא חלילה בחיי שעה, כי מרץ הנעורים ומרכיבי גיל ההתפתחות, על כל שלל המרכיבים הנפשיים של האדם, יוצרים אצל האדם תחושות חזקות, שהנה אני יודע מה הכי טוב, מה הכי נכון, מה הכי יעיל, וכך חלילה חלילה לפעמים יכול לנטוש את חיי עולם למען חיי שעה. הוא לא מודע לכך שכעבור כמה שנים הוא יסבול מחרתה, הוא לא מודע לכך שחיי עולם יש בהם גם כן הרבה מאמץ, הרבה עשייה, הרבה דרישה, ולא חיים קלים כמו שמנסים לשווק את חיי השעה. אבל בשביל שלא יגיע לטעום, לבדוק, ואז להגיע למסקנה שהוא טעה כעבור 5, 7, 20 או 50 שנה, חשוב גם בשבילו ליצור מסגרת שתומכת מכל מיני כיוונים. צריך גם שתהיה אווירה משפחתית אוהדת, אוהבת, תומכת, גם שמחה, גם תחושת הערכה, גם הערכה למה שהוא עושה, גם ערכים ברורים. לצערי לא פעם פגשתי נערים שבחרו בחיי שעה. ועוד הרבה אנשי מקצוע שעוסקים בתחום יכולים להעיד שאין משהו אחד שמביא את הנער לנטוש את מסגרת החיי עולם. פעם זה חוסר הקשר להורים, פעם זה החברה לא תומכת ולא אוהבת, פעם זה חוסר הערכה למה שהוא עושה, תורה ומצוות כמו שדיברנו, פעם זה אדם שדווקא קיבל הרבה חום, הרבה אהבה ואווירה טובה בבית. יחד עם זאת, אף פעם לא לגמרי הסבירו את האידיאולוגיה, את הערכים, תורה ומצוות, והבעיה הייתה בעיקר ערכית. הוא לא מספיק מבין את התורה ואת המצוות. יש כאלה, וזה הרבה מאוד לצערנו, אין מספיק גבולות בבית שמפרידות בין הקודש פנימה לבין מה שמעבר למחיצות. וכמובן, לכל אורך הדרך, תפילה מריבונו של עולם שיעזור לנו לגדל את הילדים שלו שמופקדים אצלנו. ומכאן לשאלה נוספת. אדם שמרגיש עייף כל הזמן ושואל מה אפשר לעשות, איך אפשר להתמודד. אדם זקוק בין 6 ל-9 שעות שינה כל יום. חשוב שהשינה תהיה רצופה. חשוב שמסגרת השינה תהיה גבוהה. אדם שישן פעם אחת בשעה 1 בלילה ולמחרת ב-8 בערב, ואז שוב ב-2 בלילה, ואז שוב ב-9 בערב, למרות שהוא כל הזמן ישן 6-7 שעות ויותר, הוא עדיין ירגיש עייף. חשוב לשמור על שגרת שינה קבועה, שזה אומר פחות או יותר אותן שעות רוב הלילות במהלך שגרת החיים. לפעמים אנשים לא שמים לב, אבל התייבשות קלה יכולה להשפיע עלינו להיות עייפים, לכן חשוב לשתות הרבה מים במהלך היום. גם חשוב לא לצרוך הרבה סוכר במהלך היום, כי הסוכר ימלא אותנו באנרגיה לטווח קצר, אבל זה בא על חשבון הרגלי האכילה הבריאים, מה שבטווח ארוך פוגע ביכולת שלנו להיות ערניים יותר במהלך היום. חשוב לעשות פעילות גופנית. אדם בממוצע עושה 2,000 צעדים ביום, ואדם בשביל הבריאות שלו צריך לעשות בין 8,000 ל-10,000 צעדים ביום. חשוב להקפיד על פעילות גופנית, שזה לא אומר שצריך לשים נעלי ספורט ולצאת להליכה. אפילו אם אדם חונה את הרכב קצת רחוק, אדם במקום לעלות במעלית עולה במדרגות, או אם אנחנו מנקים את הבית, אפשר במקום להיכנס למחשבת תסכול וייאוש על העבודה הרבה, לראות את זה כפעילות גופנית שמשחררת אינדרופינים לגוף שלנו, מה שיעזור לנו להיות ערניים יותר ואנרגטיים יותר. אפשר גם פעם בשעה להחליט שעושים פעילות גופנית לשתי דקות, הליכה, ריצה, להרים משהו קצת כבד, הכל כמובן אם מבחינה רפואית זה מתאפשר. כל שעה למשך דקה, שתיים, לעשות איזושהי פעילות גופנית ובכך לעורר את הגוף. לפעמים גם נכון במהלך היום 10-20 דקות של מנוחה ואז האדם חוזר לשגרה, גם זה יכול מאוד לעזור לאדם. לפעמים אלה הם דברים קצת יותר חמורים ולכן אז יהיה נכון וכדאי לגשת אל רופא המשפחה ולראות איך הוא יכול לעזור. ומכאן לעוד שאלה, איך אנחנו עוזרים לילדים שלא רוצים להיפרד מאיתנו? מה שיכול לעזור לנו להיפרד מהילדים שהם לא רוצים להיפרד מאיתנו, נוכל לומר להם שזה כמו משחק מחבואים. אנחנו הולכים, אחר כך נפגשים. גם אם זה לא עוזר, אבל לפחות אחרי שאנחנו נצא והוא יבכה, בהדרגתיות הוא יפנים שזה כמו משחק מחבואים. הוא לא יבין את זה בגלל שאמרנו, אבל אחרי שבמציאות הוא יראה שיצאנו ורזרנו, אז הוא יבין שלא שיקרנו. פעם, פעמיים, שלוש, 10 פעמים כאלה ובהדרגתיות, הוא מתחיל להפנים. גם כשאנחנו עוזבים את הילד, בין אם זה בגן או בייביסיטר או כל דבר אחר, חשוב לחבק אותו, לומר לו שאנחנו אוהבים אותו ושנחזור עוד מעט. לא תמיד המילים מרגיעות, אבל לפחות שהתהליך הזה יחזור שוב ושוב, אז הוא יבין את המשמעות המילים שעוד מעט נחזור. כך הוא ידע לחבר בין החזרה שלנו לאחר מכן לבין המילים שאמרנו לו. לפעמים הגננות אומרות לנו שאם השארנו את הילד, אז לצאת מיד מהגן, לא להתמהמה. ואז לפעמים אנחנו ההורים מרגישים קצת רע על הלב. למה הגננת לא מבינה שאני צריך להיות פה עוד כמה שניות כשהילד בוכה? האמת היא שהיא צודקת, כי כשאנחנו מתמהמהים, הילד לא מפרש את זה שאנחנו רוצים לעזור לו ולהיות עוד כמה שניות במחיצתו, הוא מפרש את זה כפיקפוק ביכולת שלו, ביכולת שלו להתגבר על הנטישה. אם נחזור כל פעם אל הילד הבוכה, הוא ילמד שזו השיטה והוא לבכות יותר ויותר שנחזור אליו. לכן כדאי אם נוטשים את הילד, אז לנטוש בבת אחת, הוא יבכה דקה, שתיים, שלוש, ובהדרגתיות הילד ימצא את היכולות להסתגל למצב, להתגמש עם המצב, ובתוך כמה דקות הוא ישכח ויחזור אל מעגל המשחקים עם שאר הילדים. אנחנו נצא בעזרת השם לעוד הפסקה. לאחרי ההפסקה נתייחס לשאלה למה קשה לסלוח לבן הזוג. הפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
מבצע בסונול, קונים ספל טרמי, מקבלים את הקפה מתנה וממלאים את הספל מתי שרוצים, רק ב5 שקלים. סונול
דלתות פנים קונים פעם ב15 שנים. שלום, כאן משה גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. רק לדלתות חמדיה יש גם דלתות פטנט אקוסטיות מונות רעשים, גם דלתות פנים עמידות במים וגם מגוון העיצובים והצבעים הגדול בישראל.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה, מבחר דלתות הפנים הגדול בישראל.
הרבה יותר אפשרויות.
שלום, מדבר הרב איתן אקשטיין מרטורנו. יודעים מה ההבדל בין חברות לתלות?
שימו לב, שקם אלקטריק במבצע מחירות חד פעמי, 24% הנחה על כל החנות, כל המחלקות וכל המוצרים, 24% הנחה ו24 תשלומים שווים. לדוגמה, מסך 49 אינץ' של LG רק ב-2470 שקלים, מיקרוגל סאוטר מפואר רק ב-227 שקלים. שימו לב, המחירה לשבוע בלבד, אל תחמיצו.
הדרן, חייג ותעבור, 0722-55-5588, הדרן.
סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
לפני
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. 1-800-677-777 1-800-677-777
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטון 12 של חבורת תרי"ג.
וואי, מה זה האורות הכחולי באחורינו?
בז'וחי, צרי בצד.
אבל אנדרי לא עצר. להפך, הוא שחט את דוושת הגז והמרדף החל. הטנדר נכנס במהירות לשטח הנמל ועצר בחריקה מאחורי המכונות.
עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
חזרנו אל השאלות שלכם. שאלה, למה קשה לסלוח לבן הזוג? אנשים שרוצים לשפר את איכות החיים שלהם צריכים להתחיל בלשפר את איכות המחשבות שלהם. אחת התפיסות, אחד מסגנונות המחשבה שיכולים לעזור לנו להתקדם הלאה בחיים, זוהי הסליחה, מחשבת פלא שיכולה לפתור הרבה מהבעיות במערכות הניסויים והחיים שלנו. הרב הירש אומר רעיון נהדר. המילה הצלחה שכתובה בתורה בקשר ליוסף, יוסף היה איש מצליח, אומר הרב הירש, הצלחה זה על המשקל של סלח ושלח, זה כמו צלח. צלח, שורש של הצלחה, זה על המשקל של שלח. אדם רוצה להצליח, שלח, שלח לחמך על פני המים. תתקדם הלאה לקראת עתיד טוב יותר. זה מימד אחד של הצלחה על משקל שלח, אבל גם על משקל סלח. אם אתה רוצה להתקדם הלאה, חשוב גם לסלוח על מנת שלא נשמור תינה וכעסים בלב, מה שלא יאפשר לנו להתקדם הלאה במערכות החיים שלנו. זה מה שעשה יוסף, הוא היה בבית סוהר, ושם בית האסורים הוא סלח מה שעשו לו כולם, אפילו במצרים עצמה, והוא תמיד מתקדם קדימה. אפילו כשהוא רואה אסירים שפניהם רעות, הוא שואל אותם למה הם מרגישים רע. האם ראינו מישהו בבית סוהר שמרגיש טוב? גם אתמול הרגישו טוב, אבל הוא שואל אותם, למה היום הפנים שלכם נראים עצובים? כנראה הוא הבדיל בניואנסים הדקים של התסכול של אתמול, לעומת התסכול של היום שהוא יותר, והבין שזה בגלל החלומות. זה מגיע ממקום של סליחה, והבנה של מה שהיה, היה, ואני עם הפנים קדימה. אנשים שרוצים לשפר את איכות החיים שלהם, צריכים לשפר את איכות התפיסות והמחשבות שלהם. ואחד מהדברים המהותיים זה היכולת של האדם לסלוח. כשאנחנו סולחים כמעט כל טעות וכל מידע אפשר להתגבר עליה. כשאנחנו לא סולחים, אפילו הכלים בכיור שלא נשטפו, בזמן המתאים יכולים להיות סיבה לקריסת מערכת החברויות שלנו עם אנשים אחרים. אז איך אנחנו מגייסים את היכולת לסלוח למישהו אחר? התשובה, כשאנחנו מפסיקים להאשים את האדם האחר. למה אנחנו מאשימים אנשים אחרים? יותר קל לנו להטיל את הבעיות שלנו בחיים על האחר מאשר על עצמנו. זה נכון שאם האנשים היו עושים מה שאנחנו רוצים, אז היו לנו הרבה פחות בעיות בחיים. אבל להיות שזוהי אופציה שלא תיתכן בעולם הזה, לכן הדרך השנייה לפתור בעיות בחיים היא בכל סיטואציה לבדוק. מה בסיטואציה הזו תלוי בי? בכל מצב, אם לא תלויים בי 100%, אז תלויים בי 50%, אם לא 50%, אז 10%. אני בכל שלב, בכל סיטואציה, צריך להתמקד מה בתפקיד שלי לעשות, מה באחריות שלי לעשות. סליחה היא ההפך מהאשמה. האשמה היא המקום שממנו צומחים מאבקי הכוחות בין בני אדם. כשיש האשמה, אין סליחה. וכשיש סליחה, אין האשמה. סליחה היא ויתור על האשמה. כשיש סליחה, אין האשמה. לפעמים נדמה לבני אדם שהם סלחניים מאוד. עובדה, הם מתפייסים בקלות אחרי מריבה. הם בסוף היו מוכנים לסלוח. מה זה אומר? שהם גמישים, שהם נחמדים, שהם יודעים לסלוח. אבל כשאני אומר למישהו אחר, אני סולח לך, האם אני באמת סולח? כל עוד אני חושב שאני הפגוע והשני אשם, זו לא סליחה. גם אם אני אומר אני סולח לך, אני מחכה להאשים אותך. לא היום, לא מחר. אני רק מחכה שתמעד, שאני אוכל להאשים אותך. ובכך הרווחתי שני דברים. גם סלחתי לך, בכל אופן כך הצהרתי, וגם אני מחכה לרגע שתמעד על מנת שאני אוכל להחזיר לך כגמולך. כל עוד אנחנו חושבים שאנחנו הצד הפגוע והשני הוא הצד האשם, זו לא סליחה. זו בסך הכל אותה האשמה שהתחפשה לסליחה. אנחנו בעצם אומרים לצד השני, אתה כזה רע, אני כזה טוב, אתה פגעת בי, לכן אני, למרות שפגעת בי, אני עוד יוכיח לך כמה אני יותר טוב ממך, על ידי כך שאני אסלח לך. והסליחה היא כבר כלי להתנסות על האחר, ולא כלי ליישוב סכסוכים בין בני אדם. סליחה כזו, אף אחד לא צריך, היא לא בריאה לשני הצדדים. זו סליחה שאף פעם לא תשפר את המצב. סליחה אמיתית היא מעבר לסגנון חשיבה אחר לגמרי. למצב של הבנה שכל אחד מהשניים בתוך מערכת הקשרים בין בני האדם, בין האנשים, יש לו איזושהי אחריות למה שקרה. אם האדם לא מוכן לראות את זה כך, הוא כנראה לא יחזיק הרבה זמן בקשר עם האדם הזה, וגם אם טכנית הם יגורו באותו מקום, אבל רגשית הקשר עלול להתנתק. ולא בטוח שהוא יסתדר עם אנשים אחרים, כי הוא לא בנוי למערכות יחסים עם בני אדם. לסלוח למישהו אחר זה להבין, אני נפגעתי, אבל גם אני פגעתי. כי אם פגעת בי, אתה לא אדם רע. אם פגעת בי, אתה כנראה אדם שפגוע. ולכן, אני לא מוכן שתפגע בי. יחד עם זאת, אני רוצה להבין ולדעת איפה גם אני פגעתי בך על מנת שאני אוכל לעזור לסייע, שהדבר הזה לא יחזור פעם נוספת. התפיסה של אני פגוע, אני מסכן ואתה אשם, זוהי תפיסה שתחזיר את הפגיעה, תחזיר את המערכת לעוד פעם, תצטרכו להגיע לאותו מקום של הסליחה. ולמה? כי אם, לדוגמה, מישהו התפרץ עליי, מישהו כעס עליי, ואני אומר לו, איך אתה מדבר אליי בצורה כזו? והוא מתחרד, מרגיש רגשות אשמה, אומר סליחה, ואני אומר, אתה יודע מה? בסדר, אני מוכן לסלוח לך. האם זה מגיע מטוב הלב שלי? לא בטוח. אולי מרגע שההתנסות שלי, שאני אשפיל אותו, על ידי כך שהוא יאמר לי סליחה. ההשפלה הזו, זוהי פצצה מתקתקת. זה שאלה של זמן עד שהדבר הזה יקרה פעם נוספת. הוא לא ירגיש נוח עם ההשפלה הזו. גם אם הוא אומר מגיע לי השפלה, הוא מגיע לי לומר סליחה בכל זאת. אם הוא ירגיש מושפל יותר מדי, הוא ירגיש רע, והוא עוד עלול להאשים בחזרה, להתלונן ולזעוק ולחוס פעם נוספת. אבל מנגד, בואו ונתר לעצמנו דבר נוסף. בואו נתר לעצמנו שבן אדם מסוים כעס עליי, לאחר מכן אני אומר לו, אני לא מוכן שתכעס עליי. והאדם הזה אומר סליחה, ואני אומר לו, תודה רבה על הסליחה. יחד עם זאת אני מבין, שאם אתה כעסת עליי, כנראה הייתה לך סיבה לחוס. אני לא מסכים שזה יהיה פעם נוספת. יחד עם זאת, אני כן רוצה להבין מה קרה, על מנת שלא תגיע לאותה הרגשה פעם נוספת. זוהי דוגמה שבה אני לוקח אחריות על הצד שלי, ואז הוא יגיד לי, תראה, אתה לא נותן להביע את עצמי, יש הרבה דברים שאני רוצה להגיד ואני לא אומר מכיוון שאתה לא מאפשר לי. אז אני שומר דברים בלב. מצוין. עכשיו אני יודע מה הבעיה. אני אמנם סלחתי על מה שקרה, אבל לא ממקום מתנשא שאומר, הוא הטועה ואני הצודק, אלא ממקום אחראי שאומר, הוא כעס ואני לא מוכן שיחס עליי. ובכך אני אחראי על עצמי שאני לא ייפגע. יחד עם זאת, אני גם לוקח אחריות על הצד השני, ובודק מה אני עשיתי לך שהוביל אותך למקום הזה. זוהי הנחת יסוד שאומרת שבני אדם הם לא רעים, אלא אם הם עושים מעשה רע, כנראה רע להם. ואם אני לא אראה איפה אני קשור לרע להם, אני לא אוכל לעזור להם, אני גם לא אוכל לסלוח, מכיוון שאני אומר אני סולח, אבל בעצם אני משביט, אני חונק, אני לא מאפשר לאדם אחר להביע את עצמו, לתקן את עצמו, לתקן את מערכות היחסים. כי יש כאן בעיה שלא נפטרה אם אני לא לוקח אחריות על הצד שלי. לכן, אם אנחנו מוכנים לסלוח לאדם האחר, זה אומר גם לקחת אחריות. ואז, מהמקום הזה, אני אומר משהו בסגנון של, אני מעריך את הסליחה שלך, אני מרגיש שקשה לי כעת לסלוח, אני רוצה להאמין שעם הזמן יהיה לי קל יותר לסלוח, יחד עם זאת אני רוצה להבין מה בהתנהלות שלי הביא אותך למצב הזה, ובכך אני לוקח אחריות ואני מרגיש יותר בשליטה על המצב, ובכך אני יכול למנוע את המצב שיחזור פעם נוספת. וזה למה? מכיוון שיש משהו בהתנהלות שלי שהיא בשליטה שלי. מצב הרוח של האדם האחר לא תלוי בי, אבל ההתנהלות שלי כן תלויה בי, ופה אני יכול לעזור. סליחה אמיתית זוהי סליחה שאני לא שומר טינה ורגשות נקמה, מתי אני אפגע בצד האחר, או מתי אני אשמח לראות שגם הוא נפגע, ואז אני אראה שבעולם הזה יש צדק, והקדוש ברוך הוא גומל לרשעים רע כגמולם מה שמגיע להם. סליחה לא אמיתית, סליחה שאני אמרתי סליחה, אבל אני מצפה למפלתו של האחר על ידי או על ידי אחרים, שילמד לקח על שהוא פגע בי. האדם הזה אומר שהוא סולח, אבל הוא לא צולח. הוא צובר, הוא סובל, והוא מחכה. סליחה אמיתית היא לא חסד שאנחנו עושים מישהו שיתנסה על המעשים הרעים. סליחה אמיתית היא חסד שאנחנו עושים עם עצמנו, כי משחררת אותנו מהכעס. אנחנו סולחים למישהו לא בגלל שהוא ראוי לסליחה, אלא מכיוון שאנחנו ראויים למצב נפשי של רווחה פנימית, של פיוס, של שלווה, של רוגע. כי בסוף לכעוס על האחר, אנחנו אלה שסובלים מזה הכי הרבה. כי אנחנו שומרים בלב את הטינה ואת הכעס, ואנחנו במחשבות שלנו חושבים שוב ושוב, איך הוא העיז, מה הוא חשב לעצמו, איך הוא עשה דבר כזה. סליחה היא פתיחת הלב, לראות תמיד את שנינו כשותפים בכל מצב, בכל מה שקורה בינינו. אני אסלח בלב שלם כשאני יודע שאני יכול לשים גבולות שהדבר הזה לא יחזור פעם נוספת, גם בגלל שאני שם גבולות, וגם בגלל שאני לוקח אחריות על הצד שלי, ובכך עושה את המקסימום מבחינתי שהדבר, הבעיה, לא תחזור על עצמה פעם נוספת. מהמקום הזה אנחנו יוצרים מערכת של שותפות, לא של אשמים, לא של מאבקי כוחות, לא של צודק וטועה, אלא של שותפים שעוזרים, מסייעים ומקדמים האחד את השני. לטווח ארוך, גם האדם שאנחנו סולחים לו, אם נפנה אליו בצורה הזו, לא רק שהוא ינסה לרצות אותנו מן השפה ולחוץ, אלא הוא יעריך אותנו הרבה יותר. ואם הוא יעריך אותנו הרבה יותר, גם הוא וגם אנחנו נרוויח הרבה יותר בתוך מערכת היחסים הזו. כאן תוכניתנו הגיעה לסיומה. היו ברוכים.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטו 12 של חבורת תרי"ג.
וואי, מה זה האורות הכחולים באחורינו?
בז'ח, הצטרם בצד.
אבל אנדרי לא עצר. הוא שחט את תפשת הגז והמרדף החל. הטנדר נכנס במהירות לשטח הנמל ועצר בחריקה מאחורי מכונות.
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות. למנויים חייגו 0722-79-6666.
שלום, כאן מושי גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. יש להם הרבה יותר דלתות והרבה יותר אפשרויות.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה.
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
שלום, מדבר הרב איתן אקשטיין מרטורנו. יודעים מה ההבדל בין משחק למאמר?
שלום, כאן אריאל ברמן. גם בין ישיבת ליינאפ לבין השידור החי, אני אוהב להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר 5 דקות לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה והגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית, לחודש התנסות חינם התקשרו, כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
הדרן, חייג ותעבור, 0722-55-55-88, הדרן.
המרכז להכשרה מקצועית מבית רטורנו מזמין אתכם להצטרף לקורס משולב של מדריכי רכיבה טיפולית ומערבית. הקורס המשולב מקנה תעודת מדריכי רכיבה מערבית על פי חוק הספורט ותעודת מדריכי רכיבה טיפולית המוכרת בכל קופות החולים. אין צורך בידע מוקדם. קורסים נפרדים לגברים ולנשים. לפרטים 02-999-8244 שלוחה 8. 02-999-8244 שלוחה 8. ההרשמה בעיצומה.
שימו לב, שקם אלקטריק במבצע מחירות חד פעמי, 24% הנחה על כל החנות, כל המחלקות וכל המוצרים, 24% הנחה ו24 תשלומים שווים. לדוגמה, מסך LG 49 אינץ' רק ב-2470 שקלים, תנור אמבטיה חזק רק ב-69 שקלים, מקרן קול אלחוטי רק ב-290 שקלים. שימו לב, המחירה לשבוע בלבד, אל תחמיצו.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, נהג מסעית, הקפד על ריתום בטוח של המטען למסעית.
כל חי תמיד איתי.